טוב, שלום לכולם. אז אנחנו מתחילים הוראות הפציעה לפי החלטת הרוב. אנחנו מכבדים את החלטות הרוב. הנושא של הוראות התחייה זה בעצם סקירה ארוכה מאוד של כל הסוגיות הרוחניות שעולות על הפרק כשמדברים על תחייה. זאת אומרת, כשמדובר על המעבר מגלות לגאולה, משיעבוד לחירות, המעבר הזה יש לו המון השלכות. זה שינוי דרמטי בחיים של עם ישראל, ולשינוי הזה יש הרבה מאוד משמעויות והרבה סוגיות שעולות על הפרק שבאמת לא מספיק עסקו בהם בגלות, בגלל שזה לא היה הזמן. ולכן אורות התחייה זה מערכה ארוכה שכולה עין טובה, באמת כולה עין טובה, מבט של חסד. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על השונה, תורת חסד שבאה להעיר ובאה להסתכל בעין הפקיחה, בעין טובה, על כל המורכבויות ועל כל השינויים הגדולים של התחייה. יש 72 פרקים, 72 פסקאות באורות התחייה, עין ב' ומגימטריה חסד, זה השם של העליון ביותר של הקדוש ברוך הוא, שם 72 אותיות, שם שכולו חסדים. והקדוש ברוך הוא מדריך אותנו להסתכל במבט של חסד, בתורת חסד, בעין טובה, בעין עמוקה, וללוות במבט של תורה, מבט של אורות, את כל התהליכים של התחייה. והנושא הראשון שבו כמובן צריך תמיד להתחיל זה באמת הנושא של האמונה. כלומר שהשינוי הראשון או המטרה הראשונה של התחייה זה התחדשות עולם האמונה. זה צריך להתחלה תמיד מהנקודה בראשית, מהנקודת השורשית, מהנקודת ההתחלה, מהאמונה באלוקים, וזה הנושא הראשון של אורות התחייה. ובאמת המטרה הראשונה, מטרת העל של התחייה, באמת התחדשות האמונה, וזה בעצם הנושא ש הסוף פרק א'. באיזה מובן המעבר לחיים לאומיים הוא בעצם בא לעורר ולחדש, לרענן כל תפיסת האמונה שלנו. הרב כדרכו מתחיל מהסוף, מהחידוש, ואחר כך יסביר למה זה קשור לעובדה שאנחנו נמצאים בתהליך התחייה. ואם שומעים זה בסדר, אני רואה שעדיין יש עסקות עם הקליטה, אז אני לא יודע אם אנחנו בסדר, אם שומעים, אז אנחנו מתקדמים.
שומעים טוב, הרב.
טוב. אורות התחייה, סעיף א'. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מתבטיו, החומריים והרוחניים. יחס הנשמה, הצד הרוחני המחייב וממלא אור קיום והפרחה, אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים לאורה ולהפרחה. כלומר, התפיסה הנכונה של דעת אלוקים, היא לא לעסוק באלוקים. כי העיסוק באלוקים יוצר זרות. אנחנו לא יודעים מי זה אלוקים, ואנחנו יכולים רק לדמיין, והדמיונות האלו הם לא מובילים אותנו לשום מקום סביר. ולכן עיקר מה שאנחנו עסוקים, עם ישראל, וכך נכון לעסוק, זה מה מקבלים מאלוקים. כלומר, מה אלוקים אומר אלינו, מה דבר השם, אנחנו לא עוסקים בהשם, אלא בדברו, בדבר השם שבא אלינו. לא עוסקים בו, אלא במצוות שהוא מפנה אלינו, בתורה שהוא נתן לנו, בערכים שהוא מביא לנו. בזה אנחנו עסוקים. וזאת נקראת בינה. בינה זו ההתעסקות בקליטה. לא בתוכן האובייקטיבי, שזה החוכמה, אלא בתוכן הסובייקטיבי, שזאת הבינה. החוכמה היא נעלמת, היא סתומה מאיתנו. אנחנו לא יודעים את החוכמה. החוכמה זה האמת האובייקטיבית. אנחנו לא יודעים אותה, וגם אנחנו לא רוצים לדעת אותה. אין לנו כלים לדעת אותה. היא סתומה מאיתנו. חוכמה מאין תימצא. ומה שאנחנו כן אמורים וצריכים לעסוק זה בבינה. הבינה זה התובנות, הבניינים, הבנים, התולדות, הסובייקטיביות, שבאות אלינו, אלינו, אל האנושות, אל העולם. והבינה יותר שלמה ומתוקה. מתוקה בכתבי הרב, נקלטת נכון בנפש, בנויה היטב, של דעת האלוקות. כל המקצוע הגדול הזה של דעת אלוקים, זה לא לעסוק באמת באלוקים, אלא באלוקות. המושג אלוקות, הרב בכמה מקומות, גם באורות, מבחין בין המושג אלוקים למושג אלוקות. אלוקות זה התגלות. תמיד זכר ונקבה, אלוקות זה ההתגלות, זה הפנייה אלינו, זה החיים, זה התוכן שמתפשט. ואנחנו עוסקים בדעת האלוקות, כלומר בתורה, במצוות, במה שמתגלה. ומה אנחנו אמורים לעשות? ביחס, במה האלוקות, מה התוכן האלוקי מביא לנו אל העולם הכללי, אל כל המכלול של האנושות, ואל כל פרט ופרט מפרטיו. גם החומריים, גם מבחינת הגוף, וגם מבחינת הרוח, הנשמה. הנשמה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, היא משל הכי טוב למה זה מבחינתנו גם אלוקים. כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שדוד ישווה בין הנשמה לבין האלוקים, תבוא הנשמה ותברך את אלוקים, תבוא הנפש, תברך את אלוקים, הוא עושה 5 השוואות בין הנשמה לבין ריבונו של עולם. כמו שהנשמה יושבת בחדרי חדרים, שאף אחד לא יודע מה היא, אבל היא ממלאה את כל הגוף, אומרת הגמרא. היא מחיה את כל הגוף וזנה את כל הגוף, והיא מביאה לנו כל כך הרבה ברכה, למרות שהיא יושבת בחדרי חדרים. כך גם הקדוש ברוך הוא נעלם מאיתנו בחדרי חדרים, אבל הוא ממלא, מביא לנו חיים וברכה וממלא אותנו. זה הנשמה, שהיא אומנם מאוד נעלמת, היא רוחנית, אבל היא מחיה, כלומר ממלאת, נותן לנו 3 דברים. אור, קיום והפרחה. הגוף, יש לו 3 מצוקות, אם אפשר להתבטא כך. המצוקה הראשונה של הגוף, זה שהוא הוא צריך חיים, הוא אין לו חיים מצד עצמו, אין לו קיום. המצוקה השנייה של הגוף, זה שהוא אין לו חוכמה, אין לו שכל, הוא גוף. המצוקה השלישית,
אני רוצה לעזור לך.
כן. אנחנו עוסקים בנשמה ובגוף. אז הגוף צריך קיום פיזי, וצריך גם חוכמה, אור, והפרחה. הפרחה זה יכולת באמת להתפתח. בלי הנשמה אנחנו לא יכולים להתפתח. ואותו דבר, כשאנחנו עומדים מול התוכן האלוקי, אנחנו מקבלים מהתוכן האלוקי חיים ומחשבה ופריחה. הנושא הזה מעריך בו הרב מאוד במאמר שנקרא דעת אלוהים, שמופיע אחרי מאמר הדור, בהמשך המאמרים שם, ושם הוא כותב שכשאנחנו עומדים מול התוכן האלוקי, חובתנו לשאול את עצמנו שאלה, מה קורה לנו מהמפגש? מהמפגש עם התוכן האלוקי, מה הוא עושה לנו? האם הוא מביא לנו יותר מחשב, חוכמה, יותר אצילות, יותר מידות טובות? האם הוא מביא לנו יותר שמחה? אנחנו בעצם לא עסוקים בלשאול מי הוא, ולא מה אנחנו חייבים לו, כמו איזה יצור עליון שמה לעשות הוא הבוס, אז אנחנו צריכים למלא את רצונו. אלא בעיקר לשאול, מה קורה לנו? זה עיקר תשומת הלב צריך להיות, מה קורה לנו כתוצאה מהמפגש? מהמפגש עם תורתו, מהמפגש עם מצוותיו. אנחנו עוסקים בתורה, עוסקים במצוות, ורואים מה קורה. מה קורה לאדם, מה קורה למחשבות שלו, לנפש שלו. וככל שאדם רואה מתוך עצמו, מה קורה לו? אז הוא מתחיל לאהוב את התוכן בגלל מה שהוא מביא לו. הוא מביא לו ערכים, ומוסר, ויושר, ונצח, ועוד ועוד. וככה לאדם הולך ומתפתח. זה תהליך. זה נקרא בינה. בינה זה תהליך שהוא לא הגדרה שבה נוחתת על האדם. זה האלוהים, הוא בעל הבית, אל החוקים תעשה. אז זה לא תהליך, זה נוסחה, זה חוק, במובן של משהו שנוחת על האדם. אנחנו מדברים על תהליך. תהליך של אהבה, תהליך של יראה, תהליך של ענווה. ותהליך הוא תהליך שהוא ככל שאדם הולך וקורא מה קורה לו, זה נקרא יחס, מערכת יחסים. והיחס הזה הוא הולך וממלא, כן? הוא מתמלא בלב ובנפש. זאת הלב ונפש זה הנוקד שלנו כאן. אם האמונה מתחילה מאיזושהי נוסחה שכלית, אז הלב והנפש לא מעניינים. זה המנהל, הוא ברא פה את העולם, הוא אחראי, אז זה צריך לעשות מה שהוא אומר. זה שכלי, זה הגדרה משפטית, זו הגדרה מנהלתית. אנחנו לא בונים את האמונה מהאמונה שלנו ככה, אלא מהלב והנפש. הלב והנפש זאת אומרת מהחיים. מהחיים שלנו, מה שהלב, מה שהנפש, מה שהחיים שלנו הולכים, והם אומרים לנו. שהלב הוא העיקר. והעיקר בבניין האמונה, זה הלב האנושי, זה הלב הפועם, המרגיש, החש, מה קורה לנפש שלה, מה קורה לה. ואז באמת אין פה משהו שמונחת על האדם מבחוץ, אלא תהליך טבעי, שהנפש לאט לאט היא עושה אותו, היא בונה את התהליך. ולכן התהליך הזה, כיוון שהנושא המוקד שלו זה הלב והנפש, אז מרכז הכובד הוא האהבה ולא היראה. כלומר הנושא הוא לא משהו שמבחוץ נקפה על האדם, זה המנהל, הוא ברא אותך ולכן אתה חייב לו, אלא תהליך שמתחיל מאיתנו מלמטה, שאנחנו הולכים וקולטים לפי הקצב שלנו מה, ואנחנו הולכים ורוצים עוד ועוד ועוד, כי אנחנו רואים איזה ברכה זה מביא לנו. זו הדרך שאברהם אבינו סלל. ולכן הדרך הזאת, דרכה של האהבה, אברהם אוהבי, היא הדרך הראשית של עם ישראל. הגמרא אומרת שמצוות ואהבת את השם אלוקיך, היא להאהיב. והמצווה שלנו גם להאהיב את שם השם על הבריות. אהבת את השם זה לגרום שעוד אנשים יאהבו את השם. ואומר הרמב״ם שאנחנו צריכים ללכת בדרכו של אברהם אבינו, שהאהיב את שם השם על הבריות. כך הוא כותב במצוות עשה של, בספר המצוות, ואהבת את השם אלוקיך. להאהיב את שם השם על בריותיו. איך מאהיבים את שם השם? אומרת הגמרא, בסוף יומה, מהחיים? סיפור החיים, הוא יצר אהב. אהבה לא בונים בהנחתות, בנוסחאות. אהבה לא בונים בהוכחות מתמטיות, וגם לא הוכחות מדעיות. ככה לא בונים אהבה. זה היה גם לפני אברהם. הכוזרי גם, כך הוא שואל על החבר, למה אתה לא אומר, אני מאמין באלוהים שברא אותי, ולכן אני חייב לו. והחבר דוחה את זה. החבר אומר, זה דת שהיא בנויה על השכל. הדת השכלית מתחילה כך. הדת השכלית מתחילה מהנחת עבודה שכלית, כלומר אלוהים ברא אותי, ולכן אני חייב לו. אבל אנחנו לא בונים על הדת שלנו, לא בנויה על השכל. כלומר, לא שהיא סותרת את השכל, לא בנויה מהשכל, אלא היא מתחילה מהחיים, ומהלב, מהנפש, מהחיים. אתה לא יכול להגיד למישהו, יש לי הוכחה שאתה חייב לאהוב אותי. זה לא, אין משפט כזה, זה שטויות. אתה לא יכול להוכיח למישהו שאתה חייב לאהוב. אתה חייב שיהיה לך סימפתיה אליה. למה? כי אני הבאתי לך את זה ואת זה ואת זה, ולכן מסקנה, אחד ועוד אחד ואחד, שווה, אתה חייב לאהוב אותי. אין דבר כזה. איך האהבה זה חיים. אתה יכול להגיד, אתה חייב לציית. כן. זה אפשר אולי להגיד. אתה חייב לעשות מה שאני אומר. זה אולי. כי אני המנהל פה. ואני הבאתי לך את זה ואת זה, ולכן אני מחליט, אני בעל המאה, אני בעל הדרך. אפשר. זה נקרא יראה. יראה במקומה החיצונית. וכשהיחס הזה מתמלא בלב, כשהוא מלא אותה מאהבה יותר מיראה, ונעימות, היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. נעימות זאת אומרת שהדברים מתפתחים בקצב של הנפש, בהתאמה אל הנפש. וזה נקרא נועם. נועם זה קשור למידת הבינה שמופיעה כאן, שהכל בהתאמה אל הנפש שלנו. וזאת אומרת שהמחשבות, ההיגיון, במחשבות נעימות, שלבות. מחשבות נעימות ושלבות, אין הכוונה שהן לא דורשות ממני דרישות, אבל זה דרישות שאני דורש מעצמי. דרישות שאני רואה את ה... אני רוצה את הדרישות. אני נמשך אליהם. אני רואה את הברכה שלה. אני רואה כמה הם מביאות לנו עוד לא טוב. יותר מאשר מרירות והזדעזעות. אם יש משהו שחיצוני, אז זה מריר. זאת אומרת שזה לא אני, כפו עליי, הכריחו אותי. זה בא לפרק אותי, שפה זה גורם על שמחליט לי בחיים, ונדחף לי לחיים, ואומר לי מה לעשות, וזה מטלטל אותי, זה לא נוח. ובאמת העולם האלילי, שאיתו אותו מנפס אברהם אבינו, עולם שהיה כולו בנוי על הזעזוע. כלומר, האלוהים, האלים לסוגיהם, היו בעצם כוחות אדירים, כוחות אימתניים, שכולם היו עסוקים בלהסתדר איתם. יש פה שאלה, זה לא הופך את התורה לאמצעי, האדם רוצה את התורה כמביאה ברכה. זה נכון שאנחנו רוצים את הדבקות בהשם. התורה היא אמצעי לדבקות בהשם. הדבקות בהשם זה הדבר העיקרי, אהבת השם, אנחנו מאוד מאוד רוצים את הדבקות. מהשם, ולכן אנחנו לומדים תורה מכם מצוות, אנחנו רוצים דבקות בהשם. זה נכון. אנחנו רוצים דבקות בעולם הרוחני, דבקות בדוב כבו, כי אנחנו רואים איזה קמחה מקור חיים, באורך נראה אור, שם נמצאים החיים, שם נראה אור, ואנחנו רוצים לדבק שם, באור ובחיים האלוקיים, והדרך להידבק זה התורה והמצוות. כי באמת על ידי התורה יש לנו דבקות בהשם, אבל באמת אין לנו דרך אלא על ידי התורה, כי היא באה משם. אז אנחנו שמחים ואוהבים בעיקר את התורה. זה מאוד מעניין שעם ישראל יש להם אהבת תורה, לפעמים אפילו אהבת התורה גוברת, אפילו מגזימה. כמו שדוד אומר בתהילים, הוא קצת נענש על זה, זמירות היו לי חוקר. יש כל כך אהבת תורה. אבל זה נכון, שבאמת הדבר העיקרי זה אהבת השם. זה נכון. ואברהם אבינו באמת נלחם נגד העולם האלילי, מנפץ את האלילים, כי האלילים בנויים, כולם היו בנויים על הזעזוע, על היראה הזאת, המורה הזה, שאתה צריך להסתדר עם האלילים, כי יש להם כוחות אדירים, ואתה צריך לעשות מה שהם אומרים, אחרת יהיה לך רב אמר. ובאמת זה חיצוני, זה כוח עליון, שבא, שאין לי מהסתניות יותר חזק. ואברהם אבינו בא לשפוט את האלילים ולבנות את הבינה, את אהבת השם, אברהם אוהבי. חסד לאברהם. אברהם הוא לא בא לבנות תורת חסד, וזה הנושא שלנו כאן, אנחנו בתחילתה של מערכה שכולה תורת חסד. חסד לאברהם. וההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת, הולכת לשכלל יפה יפה הכרה מתוקן. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו בא לבנות את ההכרה התרבותית, לבנות שלב חדש בתולדות המין האנושי, תרבות חדשה, והשכלה, כן, תפיסת עולם נכונה, מסודרת, הוא כתב ספרים רבים לנפץ את העבודה זרה, ושכנע ובירר, ויעיב את השם השם על הבריאות, וזה תהליך, איך לך? תהליך ארוך ארוך, הולכת, כלל ישראל הולך שנים, בעקבות אברהם אבינו, לשכלל עוד ועוד יפה יפה את ההכרה המתוקה הזאת של אהבת התורה, אהבת המצוות, אהבת הבריות, אהבת השם, לאהוב עוד ועוד שידי ש... ונברכו בך כל משפחות האדמה, ויהיה ברכה, שהברכה תתפשט עוד ועוד, תפיסת הברכה, זה אברהם אבינו, אברהם באהבה להביא ברכה. ברכה לנו, ברכה לכל. והשיטה של אברהם...
הרב, אפשר שאלה?
בבקשה. סליחה.
לא הבנתי מה התפקיד של התרבות פה. מה זאת אומרת, מה התרבות גורמת?
תרבות זה התפתחות. תרבות זאת אומרת שיש התפתחות של האנושות. אברהם באמת יוצר שלב חדש בתולדות התרבות האנושית. עד אברהם אבינו הייתה אלילות. ואברהם בעצם יוצר שלב חדש בהתפתחות של האנושות. ציביליזציה חדשה, שבה המוקד הוא התיקון של דעת אלוקים, אנחנו רואים שהוא משנה את פני האנושות. עד אברהם, בגלל שהתפיסה האלילית היא תפיסה מאוד כוחנית, אז גם המלאכים הם כאלה, רודנים, אכזרים, ואברהם עושה לכולם שינוי. אברהם נלחם נגד נמרוד, ונגד פרעה מלך מצרים, ונגד ארבעת המלכים, ונגד מלך פלישתים, ומזעזע פה את כל התפיסות המלכות, את כל התפיסות האדנותיות, הכוחניות, והוא מלמד חסד, הכנסת הבריאה, הכנסת אורחים, ומסירות נפש, ונתינה, וכל כך הרבה ערכים, והוא באמת פותח תרבות חדשה לגמרי. גם בתחום הרוחני וגם בתחום המוסרי. אברהם אבינו באמת מכה גלים ומצליח לאסוף אחריו הרבה מאוד אנשים, את הנפש ששעשו בחרה. כמו שמתואר בפסקה הבאה, בחיי היחיד, אברהם פונה לעוד ועוד אנשים. הוא מצליח.
הרב, אפשר שאלה רגע? לגבי מקודם, הכרה תרבותית. הרב תיאר את זה כאילו אברהם פונה לאנושות ומתקן אותה, אבל לא יודע, אני, כשאני מסתכל סביבנו, וכיום, זה כאילו זה מגלח גם פנים ישראלי, גם ישראל עדיין לא במקום, שבאמת חי על היחס מול האלוקות.
אני מסכים, אתה צודק. אבל לפחות זה המטרה של אברהם, ליצור פה תרבות חדשה. נברכו בך כל משפחות האדם. זאת אומרת שאברהם בהחלט רוצה ליצור תרבות כלל אנושית חדשה. זה המשימה שלו. זה נכון שזה עבודה קשה, עבודה גדולה, אבל זה החזון של אברהם. והוא מפעיל שרבולים, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה לא רע בכלל. אנחנו רואים של אברהם, הרמב"ם כותב, של אברהם היו אלפי מעריצים, שהלכו אחריו. תורה אומר, הנפש אסור בחרן, ואנשים מעריצים אותו. רואים גם בארץ ישראל, הוא מגיע לכאן, ואנשים מעריצים אותו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. ואנשים, שמו של אברהם מתפשט, ואנשים מבינים איזה אדם גדול, ומאוד מאוד מתפעלים. זאת אומרת שבחיי היחיד, עד שאברהם אבינו מגיע לגיל מבוגר, הוא עובד עם היחידים, הנפש שעשו בחרן, והוא מצליח. קל הדבר לבוא לידי מידה זו. זאת אומרת, השיטה החינוכית של אברהם, כל עוד הוא פונה אל אנשים פרטיים, זה הולך טוב. למה? כי אברהם מחנך את האנשים לעזוב רגע את הסוגיה של אלוקים, ולעסוק בהטבת המוסר, המעשי והשכלי, ולהעלות את אור הדעת. זאת אומרת, להיות יותר מוסריים ולחשוב יותר, ולהיות פחות אנוכיים ויותר רחבי מבט. ואז כל האנושות מתברכת, רואים איזה ברכה יש לזה לחיים. ואברהם אומר, אתם רואים מה עושה התפיסה, דעת האלוקות, תראה מה זה עושה. תראה מה זה, איזה ברכה זה מביא לכולנו פה. ואנשים רואים את זה בעיניים, וחווים את זה, ובחיים האישיים שלהם. וזה הולכים אחריו. כן, כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתי אל הנשגב, הוא רואה כמה טוב או מוחלט נותן לאדם מחשבות יותר נכונות, יותר יפות, יותר נכונות. כשאדם נגיד חושב שהעולם בנוי על הטוב, אז על חוכמה, אז הוא מחפש את החוכמה ומריח שכאן בקנה יש פה איזה מדע בעולם, סדר מדעי. העולם הוא לא סתם שיגונות של כל מיני אלים, כל מיני מתעצבנים עליך. כנראה יש פה איזה סדר, יש פה איזה חוכמה, ויש פה איזה ודאי חיים יותר מוסרים. אז ההכרה הזאת, שהכרה הנשמתית של אלוקות, שהאלוקות זה הנשמה שלנו, המחיה, מתאחזת בו יפה. וזה נקלט יפה ברעיונות, ומתמזג בחושים וברגשות, ומביא ברכה לאדנם. אברהם אבינו לכאורה היה אמור להמשיך במבצע שלו, ולעבור מבית לבית, מאיש לאיש, לכתוב ספרים, לתת הרצאות, ולהמשיך במפעל הבינלאומי שלו, שהוא התחיל בו בחרן, או באור כשדים, ולהמשיך ללמד את הנפש שעשו בחרן. אברהם מגייר, ושרה מגיירת, ולהמשיך, הוא כתב המון המון מאמרים וספרים, והרצה בכל מקום. ומשום מה, המפעל הזה נקטע. הוא נקטע על ידי פקודה אלוקית מוזרה. הפקודה האלוקית באה לאברהם ואומרת לו, להקים אומה. לך לך אל הארץ ואשך לגוי גדול. לכאורה למה? למה להקים אומה? אברהם עושה פעולה אוניברסלית. פעולה לכל המין האנושי, להביא ברכה לכולם. תגיד לאברהם, אברהם, תמשיך להביא ברכה, תמשיך להביא ברכה, נברכו בך כל מפחות אמה, תמשיך, תן לך עוד כוח. ובמקום זה הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, ואומר לו, עצור, תעזוב את כל מה שעשית עד עכשיו, תלך לארץ ישראל, דווקא, ותישאר שם, ותקים שם עם, מה יעזור עם עכשיו? יש מספיק עמים בעולם, זה לא בדיוק הבעיה. הבעיה זה התפיסת האלוקות, הבעיה זה העבודה זרה, הבעיה זה המוסר המקולקל, מה קשור עם עכשיו? יש שתי בעיות למין האנושי, הבעיה נקרא לזה הדתית והבעיה המוסרית, שהן חונקות את הדעת, חונקות את הנפש, מה יעזור עכשיו להקים עם? זאת אומרת שאברהם והקדוש ברוך הוא כביכול מזהים, שהמפעל של אברהם עתיד להיעצר. ומי שיעצור ועוצר את המפעל של אברהם אבינו זה היסוד הלאומי. אנחנו התעלמנו מהיסוד הלאומי. אנחנו התייחסנו לאדם, וראינו בצדק שלאדם יש שני דברים, יש לו את השכל ויש לו את המוסר, ולכאורה האדם אמור להתנהל על פי שכל ומוסר, וככה האדם הסביר אמור להתנהל. ועד היום בני האדם ככה חושבים, שאם אנחנו רוצים להיות נורמליים, אנחנו צריכים להקשיב לשכל ולמוסר. כלומר, למדע ולערכים. אבל יש מרכיב שלישי בזירה שטורף את הכל, שמבלבל את הכל, וזה המרכיב הלאומי. החיידק הלאומי הוא לכאורה מפריע לכולנו פה בעולם. מה זה הדבר הזה, החיידק הלאומי? החיידק הלאומי מונע מאיתנו להשתמש בשכל השפוי, ומונע מאיתנו להיות מוסרי. החיידק הלאומי זה יצר הרע נורא. במקום שבני אדם יהיו טובים אחד לשני, ויהיו מוסרים, ויהיו ערכיים, ויהיו חכמים, ויהיו נבונים, בני אדם מבזבזים את רוב האנרגיה שלהם, את רוב האנרגיה שלהם והכוחות שלהם, במלחמות רעות ואכזריות של עם מול עם. איזה דבר משוגע זה? זה דבר שהורס את כל העתיד של האנושות. אתה יכול להגיד עד מחר שאלוקים הוא טוב, ושיש פה הרבה טוב בעולם, אבל מחר אתה מקבל צו גיוס מהמלך שלך, ואתה שוחט את העם השני. איזה טוב, מה טוב. ואתה גונב לו, שודד ממנו את הכל. והעמים לא מסתדרים אחד עם השני, בגלל המרכיב הלאומי. זאת אומרת שבחיי העם, זה כבר לא עובד. אהבת האלוקים, אהבת השם, המושג הזה של הטבת המוסר, הרחבת הדעת, הכל מתנפץ כשאנחנו מגיעים ליסוד הזה. ואנחנו רואים באמת שהאויבים הגדולים של אברהם אבינו הם המלכים. ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחה ידי אל תראו. זה לסרוף את אברהם. האויב של אברהם זה פרעה, זה מלך פלישתים. וגם שלנו, עם ישראל, האויב שלנו זה המלך, מלך פרעה. זאת אומרת התפיסות המוסריות והרוחניות של דעת אלוקים נתקלות בהתנגדות מצד הלאום, מצד המלך. והאורגן הקיבוצי, האורגניות, המערכת הלאומית, זה האורגניות של החברה, של קבוצת האנשים, שם יש לו פסיכולוגיה מיוחדת. זה עולם בפני עצמו. למה? כי הוא הפוך 180 מעלות מהיחיד. העיקרון של העם זה העיקרון, המהות של האומה, זה השנאה וההיבדלות והתחרות עם העם השני. מה שלא קיים בחיי היחיד. חיי היחיד, אי אפשר לומר שהמהות של היחיד זה המאבק נגד יחידים אחרים. נכון שיש צד כזה, אבל אפשר בהחלט להראות שיש גם צדים אחרים. אבל בחיים של עם, כל הנושא של מה זה עם, זה שאנחנו לא העם השני. כי למה להגיד עם בכלל? כולנו בני אדם. איזה מין, מאיפה בא הרעיון הזה? זה אפקטיבי לגמרי. כדי להקים עם, מדינה, אתה חייב כל הזמן להגיד, אני לא העם השני. כי הטבע אומר שכולנו בני אדם. והשכל אומר שכולנו בני אדם. ובשביל לחזק כל הזמן את המרכיב הלאומי, אתה כל הזמן צריך להגיד על דרך השלילה, שאנחנו לא, אנחנו אמנם מאוד דומים לאלה שמעבר לגדר, דומים מאוד, אנחנו רואים לנו בדיוק אותו גוף, אותה נפש, אותו שכל, אותו דבר, לא, מה פתאום? הם בבלים, ואנחנו ערים, הם ערים, אנחנו דומים, מה פתאום? זה משהו אחר לגמרי. ואתה כל הזמן צריך לרענן ולחדד את ההבדל, כל היום וכל הלאה לעסוק בהבדלים, בגבולות, במלחמות, ולא לשתף, ולא לעזור חס ושלום אחד לשני, ולא לתמוך, ולא כלום, לא להעניק, אין שום יחסי גומלין חיוביים בין העמים. גם אם עושים הסכם, זה הכל הסכם מסחר קשוח, שאפשר לבטל אותו כל פעם מחדש. זאת אומרת שהפסיכולוגיה של העמים היא פסיכולוגיה שלילית.
הרב, אפשר שאלה?
בבקשה.
זה כאילו לא יודע, בעיניי שלי זה נראה שגם כיום בין היחידים יש המון הישגיות והמון רצון
להוכיח
למה אחד יותר טוב על השני.
זה נכון, אני מסכים, אבל עדיין זה לא המהות של היומיום שלך. המהות של היומיום זה לא החידוד ההבדלים בינך לבין אחר, כי אנחנו עוסקים המון דווקא בדברים שווים. כשאתה מדבר עם מישהו, אתה מנסה למצוא מכנה משותף, כלומר היגיון משותף, ערכים משותפים, רגשות משותפים. אנחנו מחפשים שיתוף פעולה, מחפשים עזרה הדדית, אנחנו כל הזמן רוצים שיהיה קשר בין אחד לשני. ואנחנו מחזקים דברים ששפה, יוצרים קשרים. תגיד לי, מה ההיגיון שלכל עם יהיה שפה נפרדת? הרי זה מקביל, תאר לך שלך ולשכן שלך זה שפות נפרדות, זה היה פוקע אותך. אנחנו מחפשים מהר מאוד שפה משותפת. בין עמים, כל עם לא מוכן בשום אופן לוותר על השפה שלו. ככה כל ההיסטוריה. למה? בגלל היסוד הלאומי, אז זה לא הגיוני, אתה מחליש את הקשר. עמים לא מוכנים לנדב מידע אחד לשני. למה? ומדי פעם מכריזים קרבות. אנחנו רואים את כל ההיסטוריה. מספיק לפתוח את התנ"ך ולראות את זה כל הזמן. שיש ממש עוינות בין עמים. ויש קצר. העיינות הזאת היא הייתה, קיבלה את הגיבוי של הדת. הדת הפכה לבת הברית של הלאומיות. לאורך רוב ההיסטוריה, בוודאי בתקופה של אברהם אבינו, לכל עם יש את האלוהים שלו. והאלוהים הוא אלוהים לאומי. זאת אומרת, הדת והלאום עובדים ביחד. יש את אלוהי מואב, קוראים לו כמוש, ואלוהי הפלישתים קוראים לו דגון, ואלוהי הכנענים קוראים לו בעל, לכל אחד יש לו את האלוהים שלו. ואומר, אתה קופץ כבר לכפר הגלובלי, זה לא פייר, אנחנו לומדים לאט לאט, אנחנו עכשיו עסוקים באברהם אבינו, ואתה רוצה לקפוץ לסוף. אנחנו לומדים עכשיו קצת אברהם אבינו, התחילים מההתחלה. אברהם אבינו נתקל, זה הנושא שלנו, שתי הפסקאות הקרובות, הנושא שלנו זה אברהם אבינו. אין מה לעשות. ואברהם אבינו נתקל בקושי, במחסום, המחסום הלאומי. זה המחסום העיקרי. אז לו יצויר, אם תהיה אומה שבעומק העומק הפסיכולוגיה של ה... קיבוץ של הקבוצה, הוא יהיה לו סימפתיה מוסרית עליונה ואהבת הטבע והצילי, תהיה חוקקה יפה בעצם הטבע, או לפי בחירה של אומה שלמה שבו בוחרת בזה, או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה. אז אם תהיה חברה שלמה, אומה שלמה כזו, שמה שמעניין אותה זה המוסריות, אהבת הטוב, לאהוב את כולם, לדאוג לכולם, להיות נעים לכולם, לחשוב מה טוב לכולם, אז בוודאי שיש אומה שלמה, תתפלש, תחדור יפה בקרב האומה. ההכרה הזאת הנשמתית, שהאלוהים הוא הנשמה של העולם, כולו. ואנחנו כולנו רוצים לספוג עוד ועוד מעמידות האלוקיות. ולהיות דומים לאלוקים, להיות אוהבי אלוקים, אוהבי השם, סינורה, להיות חסידים, להיות חסידים. וזה יהיה נועם, אז הנועם הזה יחיה באהבה אלוקית. בעיר התרומות, אנחנו נעריץ את הטוב הזה, יש לנו התפעלות ממנו, זה יחיה, יהיה שרוי בחילות האומה, יאשר את כל דרכי האומה. אבל המצב הוא לא כזה. זה מצב שאברהם לא פוגש. אבל מה שאברהם רואה מולו, זה שהעמים, היסוד הלאומי, הוא הבעיה. לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, בין התפיסה הנפשית הציבורית הלאומית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, וזה המצב של העמים, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס. אי אפשר לתפוס את אלוקות בצורה החיובית כדבר נשמת. כי איך אני יכול לומר שאלוקים הוא הבורא של העולם, הוא טוב לכל? איזה טוב לכל? אני אומר לא להיות טוב לכל. זה א' ב' של הלאומיות, זה לא, אל תהיה טוב לכל, מה פתאום? אל, מה פתאום? אל תיתן לעם מימון, שום אופן. טיפה שלא יקבל לעם מימון. מצאת מעיין של מים, אל תיתן לעם שמימון. מצאת זהב, תשמור לעצמך. יש לך פרופה, אל תיתן לעם שמימון. ואולי עדיף שאפילו תכבוש לו את הארץ שלו, ותהפוך אותו, את העם שלו, לעבדים שלך, ואם יש לו זהב, תשדוד לו את הזהב. איזה טוב לכל. רחמיו על כל מעשיו? מה פתאום? בשום אופן אין רחמים על כל כלום, העם, על העם ממול? אין רחמים. אין רחמים ואין טוב, ולהביא לו חוכמה? מה פתאום? החוכמה צריכה להישאר אצלי, שהוא יבוא אליי, כי אצלי החוכמה, אני לא אנדב אותה, אני לא אתן אותה. בהפך, החוכמה נותנת לי עוצמה, אני לא מוכן לגלות את החוכמה שלי לאף עם. וככה אני תמיד אשמור על יתרון טכנולוגי, על עמים אחרים. לא אתן לו את החוכמה שלי, ולא עזור לו להתפתח, מה פתאום? שאלוהים נותן לכולם חוכמה ונותן לכולם פריחה, כולם מתפתחים, מה פתאום? שאני אעזור לעם השני להתפתח? ההפך, שיתנוון, שיתפרק העם השני, שיחלש ואני אוכל לאכול אותו. זאת השפה, זאת המפה ההיסטורית. זאת ככה נראית ההיסטוריה של האנושות. זה מה שאברהם אבינו רואה מולו, וזה מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, שהיסוד הלאומי הוא יותר חזק מהתפיסה הדתית, מהאמונה, מאהבת השם, מאהבת הבריות, מהמוסר. היסוד הלאומי הוא הדבר הכי קשה בעולם, הוא הכי אכזרי, הוא הכי לא הגיוני, הוא הכי מפריע פה במציאות. והשאלה מה עושים איתו? אף אחד לא מצליח לעקור את היסוד הלאומי. מי שמנסה לעקור את היסוד הלאומי, אז הוא נעלם. אי אפשר. הקדוש ברוך הוא בנה את היסוד הזה, הוא נמצא. אי אפשר למחוק אותו. ולכן, מה שזה משפיע, זה משפיע גם על כל תפיסת הדת. בגלל שאי אפשר לשנות את היסוד הלאומי, אז במקום שהיסוד הדתי הנכון ישפיע על הלאומיות, קורה הפוך. הלאומיות מכתיבה את סדר יום הדתי. הלאומיות עושה את אלוהים. במקום שהתפיסה האלוקית תזכך את הלאומיות, ותעדן ותרקח אותה, קורה הפוך. הלאומיות משתלטת על העניין האלוקי, והיא מכתיבה איך נראה אלוקי, ואת כל העולם הדתי, הוא לפי יסוד הלאומיות. זה המצב. זה המצב שמרוב ההיסטוריה, בוודאי בזמן אברהם, ורוב ההיסטוריה ככה התנהלה, שהלאומיות ניהלה את הדת. ולא הדת את הלאומיות, זה רק מבחוץ, עשו הצגה, כאילו הדת היא העיקר, זה רק היה משחק, העיקר היה הלאומיות. השתמשו בדת כעלה תאנה, אמצעי חיצוני. ומה זה התבטא? מה זה התבטא? למשל, שיש מדינה שהיא במצוקה. מלך, נגיד, יש מלך במצוקה, אז הוא יוצא למסע כיבושים, מסע צלב כדי לשחרר אנרגיה כלפי חוץ. יש עליו ביקורת כלפי פנים, ביקורת פנימית. אז זה לא נעים להיות ביקורת פנימית. אז השיטה הבדוקה של כל המלכים, עד היום של הפוליטיקאים גם כן, אם אתה סופג ביקורת על ההתנהלות שלך, תצא למערכה נגד איזה אויב. ואז יעזבו אותך. עכשיו, איך אתה יוצא למלחמה על איזה אויב? הוא אומר שהאל אמר לך להילחם איתו. למסע צלב. אללה קרא לך להילחם נגדו, הצלב קרא לך נגדו, לא משנה מי, אלה שאלוהים, זה כוח דתי כזה או אחר, קרא לך. ואז הוא מנחה אותך. האלוהים והמלך מתאחדים, המלך הוא נציגו של האל. בכל הדתות זה ככה. ובכל העמים, עד לא מזמן, ויש מקומות שעד היום זה ככה, ההתנהלות הלאומית לפי עקרונות דתיים, אבל בעצם העיקר זה הלאומי. העיקר זה עקרון הלאומי, והדת תופסת. אנחנו נסיים כאן, ובעזרת השם בפעם הבאה נמשיך. בשורות טובות לכולם, ישועות ונחמות.
תודה רבה, הרב.
תודה רבה.